פסקה י"ט בעמוד ל"ו בהוצאת מוסד הרב קוק. מתחילתו י"ט עמוד ל"ו. טוב, הפסקאות האלה, במיוחד פסקה י"ט, הם חזרה על דברים ש... לא המשך, המשך של דברים שקראנו בפסקאות הראשונות, ביקורת על הנצרות. אבל קצת, פה זה קצת יותר מורחב, זה גם ביקורת על התרבות ההומניסטית בכלל. למה הכוונה? בואו נראה. נכבד הוא הרצון הטוב, הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. כלומר, קוראים לזה הרגש הדתי. כן, זה מושג של התרבות הכללית, הרגש הדתי, שהוא נכבד. הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? כן, יש ביטוי דומה בספר הכוזרים בתחילתו, שמלך כוזר היה חולם כל לילה שנגלה אליו מלאך ואומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי. עכשיו יש פה בעיה, כוונתך רצויה זה משפט חשוב ביותר. על מי זה נאמר? על מלך כוזר. לפי הסיפור של רב יהודה הלוי, מה הייתה דתו של מלך כוזר בשלב ההוא? דת הכוזרים, שזה היה עבודה זרה רגילה, נכון? עבודה זרה קלאסית. לא נצרות, לא יהדות, לא איסלאם, אז מה כן? עבודה זרה. ומה העמדה של היהדות ביחס לעבודה זרה? מה היא חושבת היהדות על עבודה זרה? שזה משהו תועב ומשוקץ, נכון? שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו. גם עבור, גם ליהודי, גם לערבי, גם לגוי. הרי מפורש שאסור גם לגוי לעבוד עבודה זרה. עכשיו, אז זה מעניין. ספר, אחד מספרי היסוד של אמונת היהדות, ספר הכוזרי, פותח את הספר בהבעת הערכה לעובד אלילים. כוונתך רצויה. זאת אומרת שיש יחס של כבוד אל הרצינות של עובד עבודה זרה. אתה עובד עבודה זרה, אבל ברצינות, אה? כל הכבוד. מה זה?
הגנב משקיע, עובד בלילה.
כן, הגנב משקיע, כל הכבוד. כן, נכון. אז גם פה, עובד עבודה זרה, אמנם העבודה זרה כשלעצמה היא מתועבת, והיא משוקצת, אבל העובד עבודה זרה הוא אדם רציני. ומכיוון שהוא אדם רציני, יש לו גם סיכוי להגיע גם לאמת. זה בעצם אחד המסרים של ספר הכוזרים. אתה מתחיל ממשהו לא מבורר, אבל אתה עושה את זה ברצינות. בסוף תגיע. אז לכן גם הרב פה, בעקבות רבי יהודה הלוי אומר, נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים. בעומק שאיפתו. נכבד. למרות שזה עבודה זרה. אבל מה יעשה הרצון? לבדו בחיים. בכלל, המושג של רגש דתי, שכל כך מצוי בתרבות הכללית, הוא מושג בעייתי מאוד בעולמה של היהדות. הרגש הדתי, יש לזה, יש מילה בשביל זה ביהדות, לא? בשביל רגש דתי. לא? עבודה זרה. כן, רגש דתי זה עבודה זרה. מה פירוש הדבר? ההחלטה של האדם שיש בידו לקבוע את אופן ההתקשרות שלו אל האינסוף. יש פרשה בתורה שמתארת יפה את הרגש הזה, פרשת כי תישא. בפסוק המפורסם, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. רוצים קשר עם האינסוף, אז עשה לנו אלוהים. אז אבל כשלעצמו השאיפה היא נכבדת, רק צריך לדעת שהתורה פסלה. נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו, אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? כן. הביטוי אני לא מתחבר ל, הוא ביטוי נכון. מה הבעיה? זה תיאור עובדה. תיאור מציאות. נו, זה נכון. יכול להיות שאדם לא מתחבר לתפילה בבית הכנסת. מה הבעיה שלך? רק רגע, אני באמצע לענות. כן. נכון, נכון. אדם לא קובע את הדרכים של ההתקשרות אל האינסוף. אבל הוא יכול להגיד שהוא לא מרגיש טוב עם זה. כן? מותר. כן, מה אתה רוצה?
מה שאומר התשובה לרשע והגדה, זה לא באיזשהו מקום פנייה לרגש הדתי, לכן ולא לא.
תסביר לי איך, לא הבנתי.
בעבור זה עשה השם לי, כלומר לי זה נכנס פה איזה משהו שהוא אישי אליי, כלומר יש פה איזה שם רגשי.
כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני ארגיש טוב עם זה.
כן.
נכון? ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומה קורה אם אני לא מרגיש טוב? אני לא אוהב את התפילין, זה ממש מגרד לי שם, לא רוצה.
זה מדובר על בשר, לא מדובר על תפילין.
משנה. יש אדם שלא אוהב בשר כבש. אמרו, זה קורבן פסח, אתה חייב לאכול כזית. לא אוהב בשר כבש. עושה לי רע. בסדר, אני לא שואלים אותך, אתה צריך לעשות.
מצוות לאו ליהנות ניתנות.
מצוות לאו ליהנות, אבל מותר ליהנות מהמצוות.
כן, זה לא
בסדר. מותר ליהנות מהמצוות. למשל, מצווה שסעודת שבת תהיה טעימה. מצווה. טוב, על כן, בואו נמשיך. כל זמן שאינו מתנסה עד רוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה עליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. כלומר, יש צורך בחוכמה כיצד להוציא אל הפועל את הרצון. למרות שהרצון בשורשו עליון מן החוכמה, אבל החוכמה היא הדרך להוציא אל הפועל את הרצון. אם תסתכלו לרגע אחד, פסקה מקבילה לזה בספר, גם באורות, בעמוד קופלמת תת. עמוד קופלמת תת בפסקה ד', שהיא פסקה ד' של פרק א' של אורות ישראל. עצרו את החפץ, המצאתם? אני מגלה לתדמתי שלא לכולם יש פה ספרים. הדבר הזה הוא מעביר אצלי זעזוע עמוק. אני אגב בזאת פונה לציבור הרחב. יש פה מישהו שכבר עשה מצווה גדולה ותרם בוכתה של ספרי תפארת ישראל, כדי שבשיעור יהיה, ומאז ברוך השם לא חסרים ספרי תפארת ישראל בשיעור. אני בזאת פונה אל אחד מנדיבי העם, שיתרום גם בוכתה של ספרי אורות. ואז, מה? לא, יש ברוך השם הרבה, יש גם ברוך השם הרבה תלמידים. מספר תלמידים הולך ועולה, אז אנחנו זקוקים לספרי אורות. אז שיהיה לנו בוכת אלפים אורות, יהיה בסדר. טוב, אפשר לכתוב לעילוי נשמת, או לרפואת, או להצלחת. לא, אבל אני מציע, אבל יוחנן הוא הקונה, אבל הוא לא התורם. אני מציע שגם תורם. אני אומר מה צריך, צריך אורות. טוב. אז טוב, אז שוב בעמוד קוף למתת. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. קוראים זה הרצון הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאת ירושתה ונחלת אבותיה. כלומר, אנחנו מאז אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בעלי חסדים בלי גבול, לפחות מבחינת הכוונה שלנו. אחר כך הרב מוסיף, הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כלומר, אתה זקוק גם להלכות. יש לי רצון של הטבה, אבל יש גם הלכות הטבה. איך מוציאים אל הפועל? אז פה בעמוד למד וב, איפה שאנחנו נמצאים, מדובר לא ההטבה, אלא החפץ הפונה לאלוהים. לכן כן אומר הרב, על כן כל זמן שאינו מתנסה את רוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה עליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. יש פה שאלה. רגשות ואהבת ואהבת את השם. כלומר, לא, רגשות, ואהבת את השם. כלומר, חובה לעבוד מאהבה. אם כן, מדוע רגש הוא עבודה זרה? תשובה לשאלתך היקרה. החובה לעבוד את השם מאהבה, זה החובה לעבוד את השם שנגלה אליך. כלומר, זה מתחיל ממעלה למטה. הרי איך כותב הרמב״ם בפרק ב' של הלכות יסודי התורה? האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו. עכשיו, מי זה האל הנכבד והנורא הזה? למה הוא מתכוון? אותו אלוה שדיברנו עליו בפרק א'. ובפרק א' מה כתוב? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר יש מצווה לאהוב את מי שנגלה אליך. אז זה ההפך מהרגש הדתי שהוא פונה אל מי שלא נגלה. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. ישבור פה הכוונה יספק. כמו ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים. מה זה לשבור? לשבור בר. הכוונה לקבל הספקה. אז רק לבנה, עמוד למדבב, מה הבעיה? כן. רק לבנה עזובה ישבור לו. מה זה לבנה? זה חלק מבניין. אז אדם רוצה לבנות בניין, צריך הרבה לבנים. כלומר, הרבה ערכים. אם יש רק ערך אחד, שהוא הערך של הרצון הטוב, אז אי אפשר להגיע, בסופו של דבר, לשום דבר. למה רומז הרב קוק בביטוי לבנה? לישו. נכון? כן, זה הסוגיה במסכת סנהדרין, שכאשר יהושע בן קורחה, לא, יהושע בן פרחיה, כיסח את ישו, תלמידו, אז ישו התרגז, זקף לבנה, והשתחווה לה. אז הרב מבין את הביטוי הזה, מה זה זקף לבנה והשתחווה לה, לקח ערך אחד מבין מכלול הערכים, ועשה אותו חזות הכל. כל הקודש, כל המוסר, הכל מתגלה בדבר אחד בלבד, שהוא האהבה. האהבה. כן? כלומר, כל הנצרות כולה בנויה על יסוד האהבה, וכל השאר, מה? חסד. וכל השאר הוא מחוץ לקודש, לא שייך לעניין. אז זה מה שאומר הרב, אם יש רק כוונה טובה ללא חוכמה ודעת כיצד להוציא לפועל את הרצון הזה, רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. כן, הרב מצפה מהקורא שהוא יודע את האגדה הזאת במסכת סנהדרין, וזה לא תמיד המציאות. כן, בבקשה. בא חבקוק ועמידה על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. זה בדיוק הפוך. שם הגמרא אומרת שמשה העמיד את הכל על תרי"ג. בא דוד העמיד על 11. בא פלוני, כולם העמידו, עד שבסוף חבקוק בא והעמיד על אחת. טוב, אז מה? כן, מה? רגע, אני באמצע לענות על שאלה. הוא שואל שאלה, אני רוצה לענות לו. כן, זאת אומרת, חבקוק לא לקח את האמונה במקום הכל. הוא העמיד את הכל על האמונה, וזה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא ניסה לכלול את כל התרי"ג באחד. זה לא שהוא לקח אחד והשאיר 612. זה בדיוק הפוך. כן, בבקשה, מה שאלתך? כן, כלומר, כל אחד מהפרטים בעם ישראל, תופס לו לבנה משלו. זה נכון, מותר להרגיש רגישות מיוחדת לאחד הערכים. כל הטעות היא ברגע שאתה אומר, זה הכל, זה חזות הכל. אם הרצון המשולל מאור עליון יותר ממנו מתגבר להרחיב צעדיו בצורה מתרחבת עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה מדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים, אז יונק הוא, זה הרצון עצמו, עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים, מצינור בלתי טהור, שזוהמת הנחש יכולה להיקלט בתוכו, בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח החיים, שמשם חוקי החיים נחצבים, עלול הוא לכל שינויים. כלומר, אם אין לך חוכמה, הלכה, קוראים לזה, המדריכה את הרצון, אפשר, למרות הכוונה הטובה, לקלוט גם זוהמת הנחש. בעצם הרב כאן רומז למה שקרה לנצרות, שהיא קלטה בתוכה גם יסודות שליליים. יש פה שאלה. האם הלבנה היא גם רמז ללבנת הספיר שראו אצילי בני ישראל? תשובה. לא. ובכן, כן. אני לא מבין את השאלה שלך. סליחה, זה לא פעם ראשונה שאני לא מבין את השאלה שלך. כי אני איזה עמוק מדי בשביל. לא, כי אתה אומר כך. אתה אומר שמתוך דברי הרב משתמע שאם אדם עושה את התורה זה בסדר גמור.
לא, כדי לעשות את זה נכון, אתה צריך לבוא מאיזשהו מקום עליון שאומר לך איך לעבוד.
נכון.
אברהם, יצחק ויעקב, לא היה מי שאומר להם איך לעבוד. איך הוא כתבר לי אברהם? שני קיליותיו היו פה. זאת אומרת, זה מתוך תוכן.
הרב לא אומר מקור עליון. הרב אומר שצריך חוכמה. עכשיו, אצל האבות, החוכמה נבעה מקיליותיהם, אבל הייתה חוכמה. נכון. אם אתה במדרש של האבות, כן, זה אפשרי, אפשר. אלא שהכוונה היא שיש פה בכל זאת חוכמה. זאת אומרת, אברהם לא הסתפק בזה שהוא היה בעל שאיפה של חסד. הייתה לו אסטרטגיה מעשית איך להוציא את החסד הזה לפועל, וכאן היו לו כללים. ברור. איזה דברים שליליים ינקה הנצרות? הרבה מאוד דברים. התפיסה האמתנית, למשל, של התשובה והכפרה, או ההפקרה של העולם המעשי בידי הרשעים, יש הרבה דברים רעים שהצטברו שם. אחד הביטויים...
זה פועל יוצא של
האידיאולוגיה שלנו? זה פועל יוצא של הנצרות. כן, שנאת ישראל שהתגברה שם. כן. עוד שאלה. האם יש משמעות לכך שכל המספרים המונים את הערכים הם ראשוניים? אולי. לא חשבתי על זה. טוב. איפה היינו? רגע, רגע, רגע. אתה יודע מה זה מספר ראשוני? אתה יודע מה זה מספר ראשוני או לא? טוב, אז תקרא בספר של המתמטיקה של התיכון, ואז נדון בזה. לא, אבל זה לא הנושא של השיעור, להגדיר מה זה מספר ראשוני. זה דבר שלומדים בתיכון. למה? כי בתיכון לומדים לימודי חול. אחר כך בישיבה לומדים לימודי קודש. אבל בתיכון צריך קודם כל ללמוד לימודי חול. אם אדם לא למד לימודי חול, איך הוא יכול אחר כך להתמסר לתורה? כן? כדאיתא במאמר שכתבתי בעולם קוטן לפני שבועיים. כן? על מגמת הקודש בלימודי חול. אידאל הקודש בלימודי חול. אגב, אני רק מציין שלא אני שמתי את הכותרת הזאת. הכותרת שאני הצעתי למאמר זה היה שאלת החינוך. במקום זה שמו שם משהו אחר. טוב. מה? מה לא קראת בעולם קטן? עולם קטן, זה עיתון לצעירים.
זה דף חובה לסנאים.
כן.
השם... זה לא אוכל שם, חובת שם בי זה
לא. יש שם, לא, הם עשו שם גיליון שלם על... על הישיבות הקטנות, שזה טוב, שלא לומדים לימודי חול, שלומדים רק לימודי קודש, רק תורה, רק תורה, רק תורה. אז כנגד ההבלים האלה, כתבתי את המאמר שלי שם.
ופרסמו.
פרסמו אותו, ברור. אפילו הזמינו אותו. פיין. הלבנה, כן, כן. אבל אני מחפש פה את העסק, כן. כן, אז הוא יקלוט מזוהמת הנחש. בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח החיים, שמשם חוקי החיים נחצבים, כלומר מתורת משה, עלול הוא לכל השינויים. זה לא שאני יוצא מן הכלל. למשל, היה אדם אחד בשם שמשון הגיבור, משבט דן. הוא ממש השתולל. כן? אומר, אבא, אמא, שלום, הבאתי הביתה, אני מתחתן, מזל טוב. כן, איזה יופי, אתה מתחתן. מי זאת, הבחורה המיועדת? זה פלישתית. פלישתית? שואלים אותו, אבי ואמו, לא מצאת בנות בעם ישראל? שאתה הולך לפלישתית? אז הוא עונה, ישרה היא בעיניי. זה כל מה שהוא אומר, ישרה היא בעיניי. מה עושים ההורים? באים לחתונה. באים לחתונה. במקום לתת שני פליקים ולהגיד לו, תשמע, תשכח מהסיפורים האלה ותתחתן עם יהודיה. לא, באים לחתונה. עכשיו, יותר מזה. בדרך הם עוברים בקרמי תמנתה, ובדרך שמשון פוגש אריה, משסע את האריה, וממשיך את דרכו. ולא ידעו אביו ואימו. הוא נוסע איתם לחתונה, הם לא יודעים שהוא שיסע אריה בדרך. לא רואים סימני דם, שום דבר. עכשיו, מה קרה? פשוט מאוד. כיוון שהוא היה נזיר, אז הוא הקפיד לא להיכנס דרך הכרם. כי סחור סחור אמרינן נזירה, לקרמה לתקרב. זאת אומרת ש... אביו ואימו שלא היו נזירים עברו דרך הכרם, כיוון שהוא נזיר, אסור לו לעבור מקום שבו יש ענבים, עשה סיבוב, שם הוא פגש את האריה. זאת אומרת שהוא אדם שמאוד מקפיד על ההלכות, לא? זאת אומרת, בדרך לחתונה שלו עם גויה, עם אביו ואימו, הוא גם מאוד נזהר בהלכות נזירות. מאוד מוזר הסיפור הזה. מה? אלא מה? הם הרגישו שהוא אדם מיוחד. כשהוא אומר, ישרה היא בעיניי, הוא תופס את הדברים בתפיסה עליונה, כן? אבל לא כולם מסוגלים. וגם חז"ל אמרו, שמשון שהלך אחרי עיניו, נקרו את עיניו. נכון? בסופו של דבר, גם הוא הסתבך עם זה. למרות שהייתה לו כוונה כנראה לשם שמיים. אז ודאי שדבר שאפילו שמשון לא מצליח בו עד הסוף, קל וחומר אם הוא הופך להיות הנהגה כללית של דת שלמה, שהוא יביא בסוף לחורבן. כן. מה זה זוהמת הנחש?
מה זה בא לסמל?
לא יודע מה זה בא לסמל, אני יודע מה זה זוהמת הנחש. זוהמת הנחש זאת הנטייה היתרה אל הטבע. כן. עלולו לכל השינויים. מעומק טוב יכול להיות נידח לעומק רע. ביטויים מספר יצירה. כנסת ישראל, אשת חיל היא. נאמנה היא, כזה המזמור, לא המזמור, הפרק הזה, אשת חיל מי ימצא, בסוף ספר משלי, אז לפי חז"ל הוא מתאר את כנסת ישראל, שהיא כאשת חיל. נאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלוהית שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. מחזקת היא את עמדתה, בידיעתה העליונה, כי דבר השם ברית עולמים לו, ולא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח, גם אם יתלבש בלבושים של תקבורת המיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה אם יפגום באור תורת חיים. אז נגד מי הוא כותב? שוב, נגד ישו. כן? ישו חולם חלום, ומדבר דברים של דביקות אלוהית, לכאורה הוא רוצה לחזק את הדביקות בשם. הרי החברה שבה ישו חי הייתה חברה מושחתת, לא? והייתה לו ביקורת חברתית, הרבה פעמים צודקת, אפילו נגד הרבנים. אבל הוא רצה בגלל זה להמעיט את ערך תורת משה לעומת תורת הנביאים. משום שהוא חשב שאצל הנביאים יש יותר המיית הלב, יותר טהרה, ואילו תורת משה היא חוקים יבישים פורמליסטיים. כן? אגב, מעניין, אצל מי זה הצליח, השיטה של ישו? אצל הרומאים. אצל היהודים זה לא נקלט, אצל הרומאים זה נקלט. ומה היה החטא העיקרי של הרומאים? הפורמליזם של החוק. כלומר, דווקא אותה האשמה שבה הנצרות מאשימה אותנו, היא בבחינת כל הפוסל במו פוסל. כי דווקא ברומא המוסר לא גבר על החוק, אלא החוק על המוסר. בעוד שאצלנו יש מושג של הלכה ואין מורין כן. אז בסופו של דבר, הנצרות, למרות הרצון שלה להיטיב את דרכי החיים, כיוון שהיא התכחשה למקור שממנו החוקים נחצבים, אז היא נטלה את יסוד החיים העיקרי מן החיים. ולכן היא נפסלה. מובן? כלומר, איך זה התחיל ישו? זה לא התחיל מביטול התורה, זה התחיל מלעג על דברי חכמים. הוא אמר, השבת ניתנה בשביל האדם, לא האדם בשביל השבת. כן, זה ישו שאמר את זה. אחר כך זה קיבל גרסה יהודית אצל אחד העם, שאמר, יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עד ישראל. כן? ביטוי של אחד העם. ביטוי כפרני, אגב. אז גם פה, כן? אז הוא אומר, שוב אני חוזר למשפט. כנסת ישראל, אשת חיל היא, נאמנה היא מעומק רצונה לאותה ההורה האלוהית שממנה חוקי החיים כולם מחצבים, ובדרך תורה תומכת היא אשוריה, מחזקת את עמדתה בידיעתה העליונה, כי דבר השם ברית עולמים לא, ולא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח. אגב, מעניין, כשהתורה מדברת על המסית, איך היא מנסחת את זה? כי יסיתך, אחיך, בן אמך. למה לא כתוב בן אביך? פשוט, זה רמז לישו. הוא בן אמך. הוא לא בן אביך, כי הוא טוען שאין לו אבא. טוב. גם אם יתלבש בלבושים של תקבורת, המיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים, וכל הלכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. יש בפרשת משפטים, פסוק, אם במחתרת יימצא הגנב, מפרשים המקובלים, אם במחתרת יימצא הגנב. תרגום. מח זה 48, נכון? זה כמספר הנביאים. 48 נביאים מוזכרים בשמם בספר התנ"ך. אז מח זה מספר הנביאים. תרת, מלשון תורות. אם הוא שם את הנביאים לפני התורה, סימן שהוא גנב. זה בדיוק מה שעושה התיאולוגיה הנוצרית, שחושבת שמוסר הנביאים הוא זאת התפתחות לעומת תורת משה. לעומת מה שאמרו חז"ל במסכת נדרים, שכל הנביאים לא באו אלא להזהיר על תורת משה, אלא דווקא בגלל שהם קטנים יותר ממשה, דבריהם יותר מובנים לגויים. לכן הגויים מתפעלים יותר מדברי עמוס וישעיהו וזכריה, מאשר מדברי משה, כי זה למעלה מהשגתם. אמנם, הנה, זה מה שהרב אומר כאן בהמשך, חלק העמים לא יוכל להיות יותר מרומם מהמיית רצון מנטייה אלוהית. כלומר, זה מה שהם יכולים להשיג. כלומר, אין לבוא בטענות אל הגויים על זה שהם התפעלו מדברי השליחים. כן? באו כל מיני שליחים של ישו, הסתובבו בעולם, הגיעו למקום שבו עבדו עבודה זרה, תוך כמה דיבורים, כמה דרשות יפות, בום טרח, הפכו את כל הקערה על פיה, הפסיקו לעבוד אלילים, נהיו נוצרים. אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם, וכמה משתנה היא בערכיה. מה? זה דבר נעלה, אבל לא מספיק, זה מה שהוא אומר. לא מספיק, כי חסרה החוכמה. מה? לא, הוא לא אמר שהרצון הטוב זה הכל. הוא אמר זה היסוד. זה חשוב שיהיה קודם כל רצון טוב, אבל אחר כך צריך חוכמה כדי לדעת איך להוציא את זה לפועל. וזה דבר שהם לא מצליחים להשיג אותו.
זה האידאל.
מה האידאל?
הרצון הטוב.
הרצון הטוב הוא אידאל, אבל הוא לא מספיק.
אוקיי, זאת אומרת...
אין לו כלים.
בשבילו אתה צריך איזשהו אמצעי בשביל איכשהו לתת לו...
זה כמו אדם שנמצא בין עדה של אנשים רעבים שעומדים למות ברעב, ואומר להם דברי ניחומים וצריך להיות טוב ומלא אהבה. זה עוזר משהו? תן לאכול.
החוכמה היא בעצם כלי להביא את הרצון עכשיו הרבה.
נו, אז מה? אז מה השאלה?
כשאני שואל, למה זה נראה פה כאילו זה דבר קטן? לא יכול להיות יותר
מאומן במליאת
הרצון במציאה אלוהית.
כי זה... למה זה...
זה
דבר גדול, אבל יש דבר ענק, שהוא הרצון המחובר לחוכמה. וזה אין להם. יש להם רצון בלי חוכמה. אז זה לא מספיק שזה גדול. הרי יש פה שאלה באינטרנט. אנחנו נותנים לאינטרנט העיקר. אגב, מישהו העיר לי, אני הרבה פעמים אומר, אני אחזור על השאלה שלך למען הגולשים. זה לא נכון, כי הרבה פעמים השיעורים נשמעים לא בזמן הגליש, כלומר, לא בשידור ישיר, אלא חוזרים. אז הוא אומר, צריך לחזור על השאלה למען הגולשים והמאזינים, והמאזינים שלאחר מכן. טוב. האם הרמב״ם מקדש את הפורמליסטיקה של תורת משה? ורואה בה את מעלתה העיקרית לעומת אותו האיש הרואה בה מגרעת. הרמב״ם לא מקדש פורמליסטיקה. הרמב״ם הוא פוסק הלכות, והוא יודע שגם הלכות לא תמיד מקיימים. בסדר? כי זה חלק מן ההלכה שלא תמיד מקיימים את ההלכה. כן, מה אתה אומר?
מה
השאלה?
לגבי מה
שאתה
אומר, שהאידיאל הרצון, הרגש הדתי, הרצון...
זה לא רגש דתי, הרצון הטוב הפונה לאלוהים, נו, זה דבר חשוב מאוד, נו, אז מה?
זה משהו שנטוע באדם,
זה לא נטוע בכל אדם, זה לא נטוע אצל הקניבלים למשל, וזה לא נטוע אצל הברברי, אלא זה דבר שהלך והתפתח במשך הדורות. מה הבעיה שלך? נראה שיש לך קושייה. אז תגיד אותה.
יש בכל בריאה, בכל אדם יש את ההריגה הזו.
בכל אדם יש הריגה לאלוהים, כן? האם אתה מכיר את... אני מציע לך לפגוש כמה אנשים גסי רוח ומלאים בשפלות, ואתה תגיד לי אם יש אצלם עריגה לאלוהים.
בסדר, נכון. אז זה ההבדל למה שדיברנו. אז זה מה שאני מנסה להבדל. שאולי זה, אנחנו מדברים על הרגש הטוב. הרגש הטוב זה האידיאל, אבל הרגש לאלוהים, אתה יכול להופיע גם בזה שאתה רוצה להיות מיליונר. ושאתה רוצה להיות מיליונר, ויהיה לך כוח. גם הרגש.
זה בסדר.
הרגש לאלוהים שמתבטל.
רגע, זה במודע או זה לא במודע? כל אנשים באופן מודע יש להם רגש אלוהי כזה? לא, זהו, זה מה שאנחנו יודעים. טוב, כן. נכון. כן, זה בלתיין, שלפעמים הלכה לא מקיימים. הלכה ואין מורין כן. מכיר את המושג הזה? או כשם שמצווה לומר דבר שהנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. עוד כמה ביטויים כאלה. יהויין, להרחבת העניין, באיגרת כף של הרב קוק. בסדר? טוב. אבל כמה מסתבכת היא, אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת, וכמה משתנה היא בערכיה, כמה פלגים עכורים של שטפי אליליות נשפחים בה. למשל עבודת הפסלים, שהמשיכה להיעשות בחלקים רבים של הנצרות. וכמה חלש כוחה של נטייה חלשה זו, הנשענת על נטיית לבב אנוש אנוש, למלא את התפקיד העולמי הגדול של שפיטת עמים מישור. כן? הרי הכנסייה מעולם לא הצליחה להביא למשפט בינלאומי טהור, נקי, מוסרי. אמנם ניסתה כמה דברים פה ושם, אבל זה לא מנע את מלחמת העולם הראשונה, ואת מלחמת העולם השנייה, ואת מלחמות נפוליאון, וכדומה. כן.
אבל אם אפשר להגיד שבכל זאת, צאצאי טהור קיבלו איזשהו טיפול בזה שעכשיו נכון לעכשיו, לא אמריקאים ולא אירופאים, לא רוצים בלך.
נכון.
זה כבר מושרש את זה.
נכון, נכון. נכון. נכון.
אז זה תוצאה של...
כלומר, אתה אומר, אנחנו רואים שבכל זאת היום, בעולם המערבי, יש אהבת השלום. נכון? לא רוצים להילחם יותר. כן, כן, ברור. יצר שפיכות דמים קצת נרגע, נכון. האם זה לזכותה של הנצרות ייאמר? זאת השאלה. אולי יהיה לה מרידה בנצרות. לא אמרתי שאין... נכון. יש גם חולשה כזאת. טוב. כן, הרב מדבר על ההתפתחות הזאת המלחמה, פסקה ג', זוכר? באמת. זה בעמוד י' ד'. כן. כן, בפסקה ג', שורה 6. והנה הגיע הזמן, מצאת? והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסוד הטוב, החוכמה והיושר, והיראה האלוהית הברורה. זאת אומרת שהעולם התפתח. הרב אומר, אנחנו הגענו למצב שהעולם כבר ראוי לפוליטיקה מוסרית. חידוש. זה מתחבר יפה לאופטימיות של המאה ה-19. כן? העולם קצת שינה את המעמד הזה מאז המאה ה-20, כן? בכל זאת, יש יסודות מוסריים שהתפתחו. בואו נמשיך פה ברב בעמוד למד ו'. אמנם, יצורפו לאומים ויזוקקו בחור עוני ובהמון מלחמות וצרות, יחוטטו גוי בגוי וממלכה וממלכה, והנטייה הקטנה של עליית הרצון אל ההריגה האלוהית הסתמית, הכלולה בנשמת האדם, תזדקק משיגיה. כלומר, בסופו של דבר, הנטייה הזאת תתפתח. זאת אומרת, גם לנצרות יש תפקיד בהתפתחות המוסרית של האדם, למרות שבהתחלה זה מופיע בצורה ברברית ואלילית מאוד. כן. למה הרב לא מדבר במפורש על הנצרות? למה הוא לא נכנס לפרטים? כי לא בא לו, לפעמים הוא מדבר, לפעמים הוא לא אומר. כי כאן הרב רוצה להסביר לך את המגמה שמאחורי הדברים. יש מגמה.
זה
לך להופיע דרך הנצרות. במציאות זה הופיע דרך הנצרות. כן. יש פה שאלה יפה. למה האמרה של אחד העם כפרנית? שואל אותי, כן, למה האמרה של אחד העם שציטטתי מקודם היא כפרנית? מה הייתה האמרה של אחד העם? יותר מששמרו ישראל שבת, שבת שמרה על ישראל. זה יכול להיות בסדר, אבל הוא התכוון להגיד שבסופו של דבר אנחנו יכולים לעשות מזה מה שאנחנו רוצים. זה שמר עלינו עד עכשיו, עכשיו יש דברים חדשים ששומרים עלינו, זה מה שהוא התכוון. מדוע הרב מדבר בשפה לא ברורה? האם דברי הרב כדברי הכתוב, או בפירוש של הרב? אני לא הבנתי. מדוע השואל מדבר בשפה לא ברורה? כן, אני לא יודע מה הוא מתכוון. לא, טוב. אם אתה מדבר על הרב קוק, מדוע הוא מדבר בשפה לא ברורה? היא ברורה מאוד השפה שלו, רק היא לא ברורה למי שלא במדרגה שלו. אבל אצלו הוא אומר דברים ברורים לחלוטין. עכשיו, ההמשך של השאלה לא הבנתי. טוב, הלאה. והעיניים יוארו לחזות מהו מקור ישראל. כלומר, דווקא בעולם שמתפתח מבחינה מוסרית, יש לעם ישראל מה ללמד. במילים אחרות, אנחנו חזרנו לארץ הזאת על מנת למסור מסר לאנושות כולה. אז זה מחייב מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא רק באנו לארץ כדי לקיים מצוות בשבילנו. מכאן צריכה לצמוח תרבות שתדריך את האנושות כולה. אנחנו בונים פה דגם לייצוא של חברה אידיאלית. ואז יבוא יום, אנחנו נקים פה את הישיבות של הגויים, הם יבואו ללמוד מאיתנו כיצד להנהיג את מדינותיהם. נו. אני חוזר על שאלתך. האם בשבע מצוות בני נוח כלולים כל היסודות הנדרשים כדי להנהיג את הגויים? תשובה, לא. שבע מצוות זה לא מקסימום, זה מינימום. כלומר, כל זמן שהגויים לא מקבלים על עצמם שבע מצוות בני נוח, אז בכלל עוד לא מתחיל הדיאלוג, לא מדברים איתך עד ש... כן, כל זמן שלא קיבלת על עצמך לא לשפוך דמים ולא לעבוד עבודה זרה וזה, ולא גלות עריות, לא מדברים איתך. מכאן ואילך, יש חוכמה שלמה, מה ללמד אותם. בסדר? מה מלמדים?
מה
בדיוק אור לגויים? יש פה מישהו אומר, אני מתכוון לדברי כבודו, כלומר אני. האם דברי הרב, כלומר אני, כדברי הכתוב, או בפירוש של הרב. גם זה לא לגמרי ברור. אני חושב, אתה שואל, האם מה שאני אומר, אתה מגיע שמדוע אני לא מדבר בצורה ברורה?
לא, האם מה שאתה אומר, אתה מסביר את הרב?
האם אני מסביר את הרב? כן, אני מסביר את הרב. כן, מה אתה אומר? מה צריך לייצר לגויים? כן, איך נדע? אז זה נושא רחב של לימוד. צריך לעשות ועדות משותפות לעם ישראל ולכל עם ועם, ואז נוכל לבחון מה ראוי לנפש אותה אומה. יש כאלה שעושים את זה כבר, למשל המקויה. כן? חברי קטע המקויה מגיעים לכאן מדי פעם, והם מבקשים שעם ישראל ייתן להם הדרכה. נותנים, כן. יש רבנים שנותנים להם הדרכות. טוב. אז והעיניים יוארו לחזות מהו מקור ישראל, וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק. תראה לדעת כי בשומרה את ערכה העליון מבלי להישפל מטה, כלומר בלי לוותר על קיום המצוות, הביאה טובה ואורה לעולם. כן, הרי הטענה של פאולוס הייתה שהיהודים הם לא בסדר. הם דורשים מכל מי שרוצה להצטרף אליהם לעשות ברית מילה. ברית מילה זה קשה, במיוחד בגיל מבוגר. ולכן פאולוס הציע להרבה גויים שהיו מעוניינים ביהדות, אבל לא רצו לעשות ברית מילה, הוא נתן להם יהדות דיאט. נתן להם יהדות בלי ברית מילה. הנה, אתה יכול להיות יהודי, שייך לכנסייה, בלי שתצטרך לשמור על כל דקדוקי המצוות של היהדות. והטענה של פאולוס הייתה שההתעקשות של היהודים על קיום המצוות עד קלה כבחמורה, זה מה שמרחיק את ההשפעה שלנו על האנושות. נכון? זה הטענה. אז זה אומר הרב, יתברר, שיבוא הזמן, כן? וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק, תראה לדעת כי בשומרה את ערכה העליון מבלי להישפל מטה, הביאה טובה ואורה לעולם. כי בעוצרה את הזרם האחור והנשפל שלא יתפשט יותר מדי, סגרה בעד אותה הזוהמה והריקניות של האליליות והרשעה המידותית וכל עיוותי החיים שלא יחדרו עמוק בנפש האדם הכללי עד לאין מרפא. כלומר, הייתה לנו זכות להיות הפקק. הפקק שסתם את הזרם של הזוהמה. אז יכירו וידעו כל יושבי תבל כי רוח השם מרחף על עמו, וכי לעדי עד תביא יונת אלם זו. כלומר, מה זה יונת אלם? יונה שותקת, שלא נתנו לה לדבר, את האורה לכל העולם כולו. יש בכמה כנסיות עתיקות פסל שמתאר את כנסת ישראל. מתארים את כנסת ישראל בתור בתולה שיש לה צעיף על העיניים. כי איננה רואה את האמת. אז אברהם לבני, זכרונו לברכה, היה מסביר, אברהם לבני, זכרונו לברכה, אתה שואל למה אני מדבר בצורה לא ברורה. אברהם לבני, זכרונו לברכה, בספרו שיבת ציון נס לעמים, תורגם בעברית דווקא התרגום טוב. כן, אומר שהרי מי שם את הצעיף על עיניה של כנסת ישראל? זה הכנסייה שמה. זאת אומרת שהיא שמה צעיף על עיניה של כנסת ישראל כדי לא להסתכל על כנסת ישראל. אז מי העיוור כאן? הכנסייה. לא רצתה לשמוע מה שיש לנו לומר. וערכה העליון יעמוד תמיד לנס עולמים. אז תברר לה האמונה את ערכה, וחוקות החיים יפלסו דרכיהם על מלוא רוחב הארץ, יבררו הדעות והטוב האלוהי הפנימי המקורי, עם כל ענפיו העליונים ועם עמקי שורשיו, יהיה לברכה לכל האדם, והמבוקש של אור תורה ונר מצווה אשר שמר את הציון הישראלי בתומו, יקר בעולם מזהב ופנינים. כלומר, אנשים יבואו אלינו ויבקשו לדעת מה יש לנו לומר להם. מישהו אמר לי פעם, יבוא מישהו אל אחת הישיבות בירושלים, גוי, ומלחין, יגיד, אני כתבתי יצירה מוזיקלית אדירה, מה יש לכם תלמידי הישיבה לומר לי על כך? ואז הם יענו לו, שמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה, אז תמשיך. איך תדע? טוב. מושגי החיים יתחברו, וכל העולם יחפש את נתיבות השלום העליון, לא רק על ידי עריגה עיוורת, כי אם על ידי הערה מלאה שבקרבה אור תורה זורח, ומשפטי השם ומשפטי האדם יאוגדו לאגודה אחת. כלומר, יהיה סוף סוף השקה, תהיה סוף השקה בין התבונה האנושית לבין החוכמה האלוהית, אשר יאירו זה בזה מלוא זוהרם, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל טוב.